היום יום ראשון, ט' במרחשוון, תשע"א, ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מסילת ישרים מאת רבנו הרמח"ל, ואנחנו בפרק ה'. פרק ה' בא אחרי פרק ד'. ומה? נושאו בביאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם. למדנו שכל מידה ומידה יש צורך קודם כל לברר מהי, ב' מהם פרטיה, ג' איך קונים אותה, ד' איך עלולים להפסיד אותה, ה' איך מרחיקים את המפסידים. כן, זה פחות או יותר מה שיש לדעת בכל מידה ומידה. לגבי המידה הראשונה, מידת הזהירות, רמח"ל מעריך במיוחד כדי שנבין את העיקרון, אבל בשאר המידות, איפה שהוא מקצר, אפשר להפעיל את אותו העיקרון. כן, כלומר, צריך לבאר מה הם מפסידי הזהירות וכו'. כמה מידות הרמח"ל מבאר? 9, נכון? 9 מידות המסודרות לפי 3 שלשות. השלשה הראשונה, זהירות, זריזות, נקיות. השנייה, פרישות, חסידות, טהרה. והשלישית, ענווה, יראת חטא וקדושה. מדוע 3 שלשות? כי צריך לעבור 3 מצבים. מישר לצדיק, מצדיק לחסיד ומחסיד לקדוש. ראשי תיבות, ישר, צדיק, חסיד, קדוש, יצחק, נכון? לפי ישרים, ולשון, ובסבטי צדיקים, ולשון חסידים וקרב קדושים. יוד, צדיק, חטא, קוף. אלה הם 4 המצבים. מי שפותח את מסילת ישרים, הוא כבר קנה את מידת הישר. לכן אין פה ביאור למידת הישר. מה זה ישר? זה מי שרוצה להיות טוב. נכון? זה נקרא ישר. מה? זה לא מה שהגדרנו. זה אותו הדבר. אני לא צריך בדיוק את ההגדרה הזאת שאתה אומר, אבל אתה אומר שאמרנו שישר זה מי שבעולמו הפנימי הוא כבר בסדר, אבל במעשיו עוד לא. אז זאת אומרת, הוא רוצה להיות טוב. זה אותו הדבר. נכון?
ישר בנקודה
הזאת. זה הנקודה, זה מה שמגדיר את האישיות שלו כישר. כלומר, הוא עוד לא בסדר, כלומר, הוא עושה מעשים רעים, אבל הוא רוצה להיות טוב. כי עולמו הפנימי מוביל אותו אל כך. אז הוא ישר. אז הוא... עצם זה שהוא פותח את ספר מסילת ישרים, סימן שהוא מעוניין. הוא מעוניין שהספר הזה יפעל אליו, אז הוא כבר בכלל הישרים. הוא זקוק לשלוש מידות הראשונות, זהירות, זריזות ונקיות, על מנת להיות צדיק. ברגע שהוא קנה את 3 המידות האלה, הוא עובר לשלב אחר של החסידות, ואחר כך שלב אחר של הקדושה. מדוע השלשה כל פעם? מדוע 3 מידות כדי להיות צדיק, 3 מידות כדי להיות חסיד, 3 מידות כדי להיות קדוש? זה משום שעבודת התיקון נעשית ב3 כיוונים. האחד, היראה, השני, האהבה, והשלישי, הכוונה. נכון? מובן מה שאני אומר? כן. יראה, אהבה וכוונה. למשל, בשלשה הראשונה, היראה זה הזהירות, האהבה זה הזריזות, והכוונה זה הנקיות. בסדר? נקיות הדעת, הכוונה. כן, מובן? כן. הכוונה? זה מה? אתה שואל מה זה הכוונה? אז יש לך 2 אפשרויות. או לקבל את התשובה שניסית לתת, שזה הסינתזה בין שניהם, אבל זה לא נכון. הכוונה זה מה שבתוך הלב. עולם המחשבה. כן? איפה המחשבות שלי משוטטות? אז יש 3 אופנים של תיקון המחשבה. או הנקיות, שזה במדרגה של הצדיק, או הטהרה, שזה במדרגה של החסיד, או הקדושה, שזה בכוונה של הקדוש. בסדר? אתה מבין מה שאני אומר? אנחנו בינתיים בשלשה הראשונה. אנחנו כעת לומדים על מידת הזהירות. מה זה מידת הזהירות? אצל הרמח"ל,
אה? זהירה
של... לא, אבל מה זה התוכן? מה הגדרה של זהירות לפי הרמח"ל? לא, זה לא יותר... אני מבין, אתם למדתם בשיעור הזה בשיעורים האחרונים או לא? כן, אז לא להגיד דברים שלופים מהמותן, אלא מה הרמח"ל אומר, מה זה ההגדרה של הזהירות לפי רמח"ל?
אתה עושה, אתה לא נגר אותה סתם.
לא. לפי הרמח"ל, אני מבקש, פשוט אני לימדתי את זה, אז כנראה שאני מורה גרוע ואני צריך להפסיק ללמד. זהירות זה תשומת הלב. מה שרציתי להגיד?
אדם בודק את מצב גם.
יפה, זה הבדיקה שאדם בודק את עצמו, זה קרא תשומת לב. זה הגדרה שלי, יפה מאוד, תודה. הצלת את הקריירה שלי כמורה. זאת אומרת, זהירות זה הכוונה שאדם שם לב למעשיו אם הם טובים או רעים. ואת זה הוא עושה במספר מצבים, או בשעת העשייה או שלא בשעת העשייה. אדם הולך לעשות משהו, צריך לשאול את עצמו, רגע, מה שאתה עושה זה טוב או רע? אם זה טוב יעשה, אם זה רע לא יעשה. אבל יש גם שבזמן שאדם לא עסוק בשום עשייה, אלא הוא מתבונן. הוא מתבונן על חייו, והוא שואל את עצמו, האם מה שהוא עושה בחיים בכלל זה טוב או רע? וגם, עוד דבר, הוא לומד מהו הטוב ומהו הרע. זה פחות או יותר המבנה של מידת הזהירות. עד כאן ברור. דבר אחד שזה דורש, הזהירות, זה זמן. כלומר, זה דורש איזשהו מרחק מן המעשה. למשל, בעלי חיים, כשאתה נותן, כשנותנים להם מאכל, הדבר הראשון שהם עושים זה שהם אוכלים אותו. אבל אנחנו, כשאנחנו מקבלים מאכל, הדבר הראשון שאנחנו עושים, מברכים עליו. הברכה יוצרת מרחק מנטלי מן המעשה, ואז זה מרומם את האדם מעל הטבע. עד כאן הוא לא. עכשיו, מתוך כך, מה? לא שומע. מתוך כך אנחנו ניגשים לפרק היי, בביאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם. טוב, שומעים. הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית, השני השחוק והלצון, השלישי החברה הרעה. הוא מדבר בהם אחד לאחד. כלומר, יש כמה דברים שקוראים לאדם לא להיות רציני. הנה, הטיפול והטרדה, כבר דיברנו מהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. זאת אומרת שיש סגנון חיים כזה שמונע מן האדם מלחשוב. זה היום מאוד מקובל. אני רוצה הכל חוץ מלחשוב. המחשבה היא דבר מסוכן, ולכן עדיף להרחיק את זה. את זה מה שמקובל היום. ואגב, יש גם, זה נמצא גם בעולם הדתי. למשל, יש תלמיד ישיבה שנמצא בבית המדרש, ואז אנשים מתעניינים, תגיד, מה קורה איתו? הוא מצוין, הוא לומד. והוא לומד בבוקר, ואחרי הצהריים, גם אחרי הצהריים הוא לומד. ובערב, הוא גם לומד. ומה הוא עושה כל הזמן? כן, כל הזמן הוא לומד. האם הוא גם מבין? לא, אין לו זמן לזה. הרי הוא לומד כל הזמן. או, יש כאן סכנה. שהלימוד יכול לבוא במקום המחשבה. גם זה יכול להיות. ולכן צריך איזשהו מרחק להינצל מן הטיפול והטרדה. הלאה. והחכמים עליהם השלום, בראותם זה, אמרו, הווה ממעט בעסק. ועסוק בתורה. מה זה העסק? מסחר. פרנסה. כן, אדם מתפרנס. זה חשוב להתפרנס, לא? השאלה אם צריך רק להתפרנס, התשובה היא לא. כי אם אדם רק מתפרנס, מתי יחיה? כן? ומה זה יחיה? צריך להתבונן, שיהיה משמעות למה שהוא עושה. כי הנה, העסק מוכרח הוא לאדם, לצורך פרנסתו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שהיא כל כך גדול עד שלא, עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו. על כן הצטווינו לקבוע עיתים לתורה. כן.
אם שלילי לעסוק כל כך בעסק, למה בבוקר או ברכות, בייחוד אשכנזים, מברכים לעסוק בגינתו?
אתה שואל, אם זה כזה שלילי, העסק, אז למה בברכת התורה אחינו אשכנזים מברכים לעסוק בדברי תורה? עד כאן שאלתך? מה התשובה? תגיד אתה. קודם כל, אף אחד לא אמר שהעסק זה שלילי. ולא מדובר על העסק הזה. לעסוק בדברי תורה זה לא לעסוק בעסק. העסק הכוונה, הפרנסה שאדם מתפרנס. בסדר? יש לפעמים שהיום חושבים שללמוד תורה זה עסק. אבל אצל רבותינו היו רחוקים מלחשוב דברים כאלה, לימוד תורה זה לא בשביל להרוויח כסף. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם ליצור פרנסתו. יש הרבה דברים שהם סגולה לפרנסה. כשמישהו אומר לך, תשמע, אני מוכר לך את החוט האדום הזה, סגולה לפרנסה, הוא משקר או לא?
לא.
הוא לא משקר, זה באמת סגולה לפרנסה. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם ליצור פרנסתו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול, עד שלא יניח לו מקום לעבודתו. על כן הסתבנו לקבוע עיתים לתורה. וכבר זכרנו, אגב, אחת הבעיות הקשות שיש לאדם המודרני, זה מה שנקרא הפנאי. עד לפני 100 שנה, רוב בני האדם לא היה להם פנאי. כלומר, יותר מ-90% מהאוכלוסייה העולמית, הייתה במצב כזה שלא היה לה זמן פנוי. ובמאה השנה האחרונות נעשה שינוי בתרבות האנושית, ולא רק שכמעט ואין לך אדם שאין לו פנאי, אלא שהפנאי הפך להיות חלק מהזכויות של האדם. כלומר, לכל אדם יש זכות לפנאי. עכשיו, הבעיה היא שזה נורא מסוכן. מה? בני האדם נכנסו לתרבות הפנאי, ולרוב בני אדם היום יש הרבה מאוד זמן, ואז הם במצוקה נוראה. כי הם עלולים, חס וחלילה, לחשוב על משמעות החיים. אבל ברוך השם, האדם המציא לו מספיק כלים כדי למלא את כל הפנאי. כן? פעם זה היה טלוויזיה, היום זה בכלל, טלוויזיה זה פסה. היום יש פייסבוק, אתה יכול לבלות 4 שעות ביום בממוצע בכל אירופה, זה מה שהנוער עושה היום באירופה, 4 שעות ביום בפייסבוק, ואז האדם פטור מלשאול את עצמו על עצמו. נפלא. אז זה מה שהוא אומר כאן, שנצטווינו לקבוע עיתים לתורה, כלומר זמנים שבהם האדם נפגש עם עצמו. וכבר זכר... מה? התורה זה כולל הכל. זה כולל גם את זה שהאדם מתבונן בעצמו. ויבין על מה מדובר. איך אומר הרמב״ם? יש 3 סוגים של לימוד. הנקראים באופן טיפולוגי, מקרא, משנה ותלמוד. הסביר הרמב״ם, למה קוראים תלמוד? זה שהאדם מתבונן בשורשי הדברים ולומד דבר מתוך דבר. זה נקרא תלמוד. בסדר? וכבר זכרנו שהיא, כלומר התורה, המצטרכת יותר לאדם לשיגיע אל הזהירות, וכמאמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. כן. עכשיו, בימינו, יש סיבות טובות לא ללמוד תורה. מדוע? יש 2 אפשרויות. לשתות. אפשר לשתות מים, ואפשר לשתות מיץ. הפרש המחירים הוא גדול. ברגע שאדם שותה מיץ, הוא צריך יותר כסף. אם הוא צריך יותר כסף, אבל זה שווה, כי זה בשביל מיץ. הוא צריך יותר כסף, אז צריך יותר לעבוד. יהיה לו פחות זמן לחשוב. זה נפלא. ואז ישכנעו אותו שהוא צריך לא רק מיץ לשתות, אלא מיץ עם תוספת. מה? עם? סחות טבעי. זה עוד יותר יקר. ואז הוא צריך לעבוד עוד. אבל אז הוא יהיה ממש חולה. אז הוא יצטרך בשביל זה עכשיו רפואה אלטרנטיבית, שזה עולה עוד יותר כסף. וכן הלאה, באופן כזה שהוא כל ימיו יהיה עסוק בכל דבר חוץ מאשר לחשוב באמת על החיים. האפשרות היחידה לשבור את המעגל זה לומר לא תודה, אני שותה מים. ברגע שאדם אמר את המילים הפשוטות האלה, לא תודה, אני אשתה מים, באותו רגע הוא ניצח. כי פתאום יש לו זמן. כן.
כמה חשוב שבן אדם יהיה לו את הזמן הזה לחשוב על
משמעות
החיים, אבל גם אומרים לא מעט אנשים שזה לא כל כך
בריא
לבן אדם כל הזמן לחשוב על זה.
נכון. אמת מה שאתה אומר. זה חשוב שיהיה לאדם, מה שקראת על הבן אדם, זה חשוב שיהיה לאדם זמן לחשוב על משמעות החיים, וכפי שאתה בהחלט צודק לומר, זה לא טוב לחשוב כל הזמן על זה. אבל יש מה שיקרא זמנים, אבל יש זמנים שבהם האדם צריך להגיע להכרעה בשאלות יסוד. מעשה באימא אחת שאמרה לי, מדוע הבן שלי לומד במכון מאיר? ועניתי לה, פה הוא מקבל את הכלים שיתנו משמעות לכל המשך החיים שלו. וטען האישה ותומר, האם על ידי זה יש מה לאכול ולשתות? ושאלתיה, ומדוע את רוצה לאכול ולשתות? וטען ותומר, בוודאי, כי אם לא אוכלים ולא שותים, אז מתים. ואומר אליה, ולמה לחיות? ואז היא אמרה, וואו, כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, זה מפחיד אותי. טוב, אפשר להגיד שכל דבר מסוכן. בכלל מסוכן לחיות. טוב. וזה, אני ממשיך כאן ברמחה, וזה, כי הבורא יתברך שמו, שברא יצר הרע באדם, הוא שברא התורה תבלין לו, וכמו שאמרו זיכרונה לברכה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. כן. מכאן
אפשר ללמוד שהיצר הרע זה הדבר העיקרי, והתורה זה כאילו התבלין, המרפא.
אתה צודק. מזה אפשר ללמוד שהיצר הרע זה העיקר, והתורה זה רק התבלינים, כן? כמו שבמאכל. אי אפשר לאכול כפיות של תבלינים, אבל התבלין זה נותן טעם למאכל. אז העיקר זה המאכל. יוצא שעיקר המציאות זה היצר הרע. וזה קשה לאכול את היצר הרע, צריך קצת לטבל אותו. שזה יש תורה. אתה צודק. זאת אומרת, מה זה היצר הרע? יצר הרע זה לא דבר שלילי, כן? צריך להבין. יצר הרע זה אהבת העולם. אני אוהב את העולם הזה. מה זה? זה בסדר גמור. קוראים לזה יצר הרע. אלא שצריך לתת כיוון. אם אני לא יודע מה הכיוון, אז זה תפל, אי אפשר לאכול את זה. לכן יש תורה, כמות קטנטנות של תורה, צריך להיזהר לא יותר מדי, ואז יש לזה, זה תבלין, שמאפשר לאכול את זה. נכון. הדיוק שלך נכון. איך לימוד יכול לבוא במקום המחשבה? הרי כל לימוד מחייב מחשבה כדי להבין, אלא אם כן גורס וממלמל פסוקים, וזה הרי לא עושה בן ישיבה. נכון. אבל מה שכן אפשר לעשות, זה שבן ישיבה ישקיע את כל מחשבתו בפרטים ולא בכלל. כלומר, הפרטים הם חשובים. אבל אם אני לא מבין מהו היסוד הערכי שעומד ביסוד הפרטים האלה, בעצם לא הבנתי שום דבר. וזה, לצערנו, יכול להיות מצוי בישיבות. איך האדם נפגש עם עצמו בלימוד שור שנגח פרה? או בכמה בטל מן חיטה בסערה להיות כלאיים? 1/24 או יותר. פשוט מאוד. הרב עונה על השאלה הזאת בספר הקדוש, אורות התורה.
איפה יש אורות?
הנה, יש
אורות
התורה. אגב, שור שנגח את הפרה, מה הדין באמת? מה המשך של המשנה? ונמצא עוברה בצידה. אז מה הדין? מה? משלם על חצי על הפרה, רבע על הוולד. סומכוס אומר, ממון, המוטל בספק, חולקין. נכון? זה הוויכוח. בסדר? אז מה היסוד פה? האם אנחנו הולכים על המוציא מחברו עליו הראייה, או האם הממון המוטל בספק חולקין? לא, סליחה, סומכוס אומר המוציא מחברו. רגע. לא, סומכוס אומר יחלוקו, וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראייה. נכון? עכשיו, זה בעצם שאלה, כיצד נעשה הצדק בעולם? כלומר, יש צד לומר שממון המוטל בספק חולקים. יש צד לומר שהמוציא מחברו עליו הראיה. מה הוויכוח? מי שאומר המוציא מחברו עליו הראיה, אומר, אני רוצה צדק עכשיו. ועכשיו אתה הולך להוציא כסף ממישהו שאולי הוא בכלל פטור. אז מבנה הספק הזה, אל תוציא את הכסף, עד שהוא יביא ראיה. יביא ראיה, תוציא את כל הכסף. וסומכוס אומר, לא, 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 זה לא עובד ככה. ברוב המקרים אנחנו לא נדע מה האמת, ולכן אנחנו צריכים לתת ביטוי, גם במקרה הפרטי, למה שנכון באופן ממוצע. שלפעמים באמת אותו אדם שהשור שלו נגח את הפרה הוא החיה, ולפעמים הוא הפטור, ולכן בממוצע הממון מתחלק חצי חצי, ולכן אנחנו נפעיל במקרה הפרטי הזה דבר שהוא לא נכון באופן נקודתי, אבל הוא נכון באופן כללי. אז זה מחלוקת לגבי אופני הופעת הצדק החברתי. בעצם מהי מידת צדקו של הקדוש ברוך הוא? זה דבר מאוד חשוב. אני פוגש עכשיו עקרונות יסוד של המוסר והצדק בשאלה של שור שנגח את הפרה. מצוין. האמת היא שהדברים האלה אומר הרב קוק בפורש באורות התורה. בפרק בפסקה ב'. עיקר לימוד תורה לשמה. בעניינים הרוחניים מתקיים הדבר כפשוטו, כי קרבת השם ורוממות הקדושה גלויה בהם והאדם מתרומם על ידם. ובעניינים המעשיים, מה זה העניינים המעשיים? שור שנגח את הפרה וביטול כלאיים באחד חלקי 24, צריכים להבין שהם כולם סעיפים ולבושים של אור היושר והצדק האלוהי. ובתוך כל הפרטים יחד נמצאת הנשמה האלוהית של שכלול העולם. כלומר, אתה תלמד עוד הלכה כזאת, עוד הלכה כזאת, עוד הלכה כזאת, בסוף אתה תראה את נשמת העולם והצדק השורה בה. שלום הרב, לתקן את כל המידות והמעשים הרעים ברגע אחד זה בלתי אפשרי. אם כן, אולי עדיף למעט בלימוד ולצמצם כל פעם לדבר אחד, כדי שלא נהיה מזידים בשאר הדברים. תשובה, לא נכון. צריך לדעת הכל. מה? הוא אומר, אם אתה תלמד כל כך הרבה דברים, אתה תלמד זה טוב וזה רע, זה טוב וזה רע. אבל אתה עדיין רחוק מלתקן את הכל. אז על ידי שאתה לומד, אתה תהפוך להיות מזיד. עדיף אולי שלא תלמד, כדי שלא תזיד. מוטב יהיו שוגגין, ואל יהיו מזידין. עד כאן שאלת השואל. תשובה, לא נכון. עיקר המבחן של האדם בעולם, זה עד כמה הוא למד. כי ברגע שאדם לומד, הסיכוי שהוא לא יעשה כפי משהו בירר כאמת, הוא קטן מאוד. יוצא לפי זה שעיקר הבחירה שלנו זה אם ללמוד או לא ללמוד. למה?
כמה אנשים
מאשרים בלי מתוק
שהיה
אישום
מזיק?
זה לא קשור, זה שאתה... רגע. אריה, אתה מוכן שאני אחזור על השאלה שלך? אמרת, לא נכון. כמה אנשים יודעים שהאישון מזיק ובכל זאת מאשנים? תשובה, הם לא יודעים שזה מזיק. נאמר את זה אחרת. מה?
מחול.
אני אסביר. הם יודעים שזה מזיק. הם יודעים כמה שזה מזיק. אבל הם חושבים שמה שהם מרוויחים גדול יותר. בסדר? מוכן אפילו למות. אבל לפחות שיוכל להישן. כן, לא שכנעת אותו שיותר טוב לחיות. רק אמרת לו, אישון זה הורג. בסדר, הורג, אז מה? תוכיח לי שכדאי לחיות, בלי אישון. בסדר? אה? כן.
אפשר עברה לגבי פרטי צרה, פרטי לתורת תבין?
אתה רוצה לאכול את האוכל, אתה רוצה לאכול מאכל, יש לך בשר, אתה רוצה לאכול, אבל אי אפשר לאכול, זה לא מלוח, זה בלי תבלינים, זה לא שווה, זה תפל. אז העולם דומה למאכל בלי תבלין. ודאי, אז זה בדיוק מה שעושה התורה, היא נותנת טעם לחיים. תורה, תבלין, היא מכוונת את כל הכוחות של החיים לתכליתן הנכונה.
מטרה.
אתה שואל, מה יהיה לתורה בלי העולם? מה, וכי יכול להיות תבלין בלי תורה? כלומר, תבלין בלי מאכל, תורה בלי עולם לפי זה. כן, באמת זו שאלה, יכול להיות, באמת, שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה, בגלל שהוא רצה לברוא את העולם. יכול להיות. טוב, והנה פשוט הוא, לפחות לפי חלק מהמדרשים, שזה כמו פנקסאות ודפטראות של אדריכל. אז זה התורה של מעלה. אז ברור שהאדריכל הוא לא צייר סתם, הוא רוצה שיצא מזה משהו. תן דוגמה שאדם נשאר רק בפרטים ולא מבין הכלל המוסרי שעומד ביסוד הפרטים, בהלכות שבת או ציצית או תפילין. פשוט מאוד. יש אדם שהוא ילמד שעות כיצד עושים קפה בשבת. האם צריך לשים את האבקה קודם, או קודם את המים, ומים הסוכר, ומים זה סוכרזית, וכדומה. והוא יהפוך להיות מומחה עולמי לדיני הכנת כוס קפה בשבת. אבל הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולכן הוא לא יבין למה השבת זה כזה חמור. הוא רק ידע שנסכלים על זה, וזהו. מה?
איך הוא מגיע מהקפה לבריאת העולם?
איך הוא מגיע מהקפה לבריאת העולם? זה פשוט מאוד. הרי בישול, זה אחת מן המלאכות, נכון? ומלאכה, זה האופן שבו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. ואומרים לך שאתה צריך להיות מודע לזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לכן תחדל ממלאכה, ובזה אתה מדמה לבורא, שחדל ממלאכתו. פשוט.
וזה
הוא
צריך להגיע.
וזה הוא צריך להגיע, בדיוק. לא שהוא לא צריך לדעת איך עושים קפה בשבת, אבל הוא צריך להבין שמי שמקושש עצים בשבת, הוא כופר בבריאת העולם. זה מה שאומר הרמב״ם. למה משה הרג את המקושש? מה אכפת לך שהוא מקושש עצים? אלא כדי שתדע עד כמה בריאת העולם היא יסוד חשוב באמונה. בסדר?
עושים קפה, בתוך יש פלטה, יש קוב, דוד, ומין קפה. בתוך פלטה משתמשים בשבת קפה.
צריך לשאול את הרב הלכה למעשה. אבל כעת אנחנו לא בשיעור הלכה, לכן אני לא אתייחס לזה.
טוב. איזה שיעור אתה שרת על קפה?
כן, הבאתי את הקפה לשם דוגמה. הבאתי את הקפה לשם דוגמה. אבל לא לשם לימוד, אבל לא לשם לימוד ההלכה. וזאת השם בשיעור הלכה, אנחנו נתייחס גם לשאלה הזאת. הלאה. והנה פשוט הוא. אני קורא עכשיו לפני. שאם הבורא לא ברא למכה זו, אלא רפואה זו, דיינו הלימוד, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב להינצל זולתה, אינו אלא טועה, ויראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. כי הנה היצר הרע, היצר רע באמת, חזק הוא באדם מאוד. ומבלי ידיעתו של האדם, הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. מה פירוש שהיצר הרע יש לו תחבולות והוא מנסה להשתלט על האדם? אתם יודעים מה התחבולה העיקרית של היצר הרע? התחבולה העיקרית של היצר הרע זה שהוא מספר לאדם שיש לו יצר הרע. אתם? לא?
אני אז... משהו חיצוני.
כן, שזה משהו חיצוני. כלומר, מישהו שואלים אותו למה עברת העבירה? הוא אומר, מה אתה רוצה? זה חזק ממני. זה השתלט עליי. יצר הרע עשה לי. כן? בכל הספרות הרומנטית הצרפתית יש ביטוי שחוזר, זה חזק ממני. מובן? עכשיו, יש פה בעיה. מי זה הזה שהוא חזק ממני? זה אני. כלומר, כשאני אומר, היצר הרע גרם לי כך וכך, זה מילים אחרות בשביל אני רציתי. זה משהו של הביטוי היצר הרע. זה אני רוצה. כל זמן שאדם איננו בתודעה הזאת, שהיצר הרע זה הוא בעצמו, אז הוא נשלט. הוא לא יכול להתגבר על זה, כי הוא לקח את עצמו ושם את עצמו מחוץ לעצמו. אבל ברגע שאדם אומר, אני רוצה ברע, הכל ברור. למשל, דוגמה. אני אביא כמה דוגמאות לדבר הזה. יפה, בדיוק. יש בגמרא בירושלמי, במסכת יומא, על רבי חגא, שראה את רבי חנינה ביום הכיפורים. רבי חנינה אמר לו, זה ביום כיפור, אני צמא, צחינה למאיה, אני רוצה לשתות. למה רבי חנינה שואל שאלה כזאת? כנראה שרבי חנינה היה חולה, והוא היה צריך לשאול את הרב, האם מותר לו לשתות, למרות שזה יום כיפור, או לא. רבי חגה, שראה שמצבו של רבי חנינה לא משהו, אמר לו, זיל שתה, לך תשתה. יש ביקוח נפש. אחרי כמה זמן, חזר רבי חגה, ראה שרבי חנינה לא שתה. אמר לו, מה היא? צחיתה עברה, כלומר, מה קרה? האם הצמה שלך עבר? אמר לו, מאחר דשרית לי, אז לא צחיתה. כיוון שאתה יתרת לי, הצמאון הלך. כלומר, כל זמן שרבי חנינה יש לו מאבק בינו לבין גורם חיצוני, כי הרי אסור לשתות ביום כיפור, אז באמת הוא צמא. אבל ברגע שמותר לו לשתות ביום הכיפורים, אז הוא כבר לא צמא. הוא שולט בזה.
כמאבק כולו בינו לבינו?
כן, בדיוק. כלומר, ברגע שאתה אומר זה היצר הרע, אז יש מישהו בחוץ, הוא יותר, לפעמים אתה חזק ממנו, לפעמים הוא חזק ממך. יש לך נסיבות מקילות. כן, כמו אותו ילד שאביו אומר לו, בני, אתה יותר גרוע מהיצר הרע. שואל הבן, למה? אומר, כן, כי היצר הרע לפחות עושה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות. אתה גם את זה לא עושה. עונה הילד, איזה חוכמה. לא, אין יצר הרע. ברור. ואתם מבינים שכל התסבוכת הזאת באה בגלל שאדם איננו מכיר באוטונומיה של הרצון שלו. לכן הדרך היותר נכונה להתמודד עם היצר הרע זה להגיד לו, כן, בבקשה. כן, ככה מספרים שהחסידים היו מהלכים ברחוב ורואים אישה יפה. ויצר הרע תוקף את החסיד, הוא אומר, ואז החסיד עונה ליצר הרע, תשמע, אני דווקא מסכים, לך תשכנע אותה. אז מתי הוא עוזב אותו? כן, מה אתה אומר?
הרב, למה יצר הרע נקרא רע?
למה יצר הרע נקרא רע?
הוא לא ניטרלי?
אתה שואל לכאורה, יצר הרע, היצר הניטרלי, למה קורא לו יצר הרע, מסכן, מה הוא עשה? עד רבה, זה טוב, זה אהבת החיים, נכון? עד כאן שאלתך? תשובה, מי אמר שרע זה רע? לא, יצר, המילה רע, יש לה הרבה משמעויות. אבל קודם כל, דרך הפשט, יצר הרע הוא רע כשהוא קובע את החיים. כלומר, צריך את היצר הרע להביא לקריטת ברית יחד עם היצר הטוב. יצר הטוב יגיד, תן לי לנהל את העניינים, אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל אני אגיד לך לאה. זה דבר אחד. דבר נוסף, רע זה מלשון רעוע. כלומר, כדי שתהיה חיות, צריך איזשהו רעוע. משהו שיוצא מן הקביעות. שאם לא כן לא מתקדמים. והחיים זה דבר רעוע. ולכן, כדי לחיות צריך רעות. ואהבת לרעך. רע, מלשון רע. הולך ביחד. מובן? טוב. כן.
הייתי איזו פסקה שאתם רואים, עכשיו אני מבין שלא הבנתי אותה כמו שצריך, בתורת הרע, ואני מדבר על נפש, ששתי נפשות בעלה. הנפש הבהמית והנפש האלוקית.
נכון.
וכאילו, הוא מדבר שם כאילו הם נפרדים.
נכון.
אני יודע לפחות על עצמי שבאיזשהו מקום, הפסקה הזאת נתנה הרבה כוחות להתמודד על חיים האלה.
נכון.
כי פתאום אתה מבין, זה לא העצמיות ש... אם יש לך רקע של... נגיד אתה רוצה לעשות בתשובה, יש לך רקע של חטאים. ואתה כל הזמן אומר, זה אני עשיתי את זה, ממש אני. לגמרי אני. אז זה יכול ממש למוטט אותך הידיעה כזאת. כי מה נשתנה עכשיו אני ארצה לעשות טוב, אני תמיד עשיתי רע. אבל אם אתה יודע שזה משהו שהוא לא עצמיותך, לא עצמיותך אמיתית, זה לא אתה. אולי זה קשור בך עכשיו, זה לא אתה ממש, זה נותן הרבה כוחות מחודשים להילחם.
בוא נחזור על שאלתך היפה. אני אנסה לסגנון אותה בסגנון שלי, תגיד לי אם אני טועה בהבנתך. אתה אומר שקראת פסקה ברב קוק שאומרת לכאורה את ההפך הגמור מה שאני אומר עכשיו. והיא שיש שתי נפשות באדם ושהפסקה הזאת דווקא נותנת הרבה כוח. מדוע? בגלל שאם אני מזהה את הרע כחיצוני לי, קל לי להתמודד איתו. ב' הדעה על עצמי יותר נקייה. כן? אם הייתי אומר שאני היצר הרע, אז אני נכנס לתוך ייאוש, כי אני עשיתי רע. מה שאין כן, אם אני אומר, אני דווקא מזדהה עם הנפש הטהורה, ואני רואה את הנפש הרע כחיצונית לי, אז זה יותר קל להתמודד, גם הדעה על עצמי יותר טובה, נכון?
כן, למרות שברור לי שאי אפשר להסיר אחריות.
כן, אבל אני אומר, אתה אומר, אי אפשר להסיר אחריות, אבל אתה אומר, לכאורה, הנה הרב קוק מגן עד רבה על ההשקפה האומרת שיש שתי נפשות באדם. עד כאן ברור? כן. תשובה. נכון. הרב קוק אומר הפוך מה שאני אמרתי עכשיו. איך אפשר? הרי יש לנו כלל שהרב קוק תמיד צודק. הוא תמיד צודק, על כל פנים. הרב קוק תמיד צודק. אלא, מה שהרב אומר שם באותה פסקה באורות הקודש חלק ג' הוא מסביר את הערך שיש להסברה הזאת. כלומר, הרב אומר שמה, יש ערך להסברה שאומרת שיש נפש אחת, יש גם ערך יקר להסברה אומרת שיש שתי נפשות. כי הרי מה זה כל ההסברות האלה? ההסברות האלה, הם לא באות לדבר על השתי נפשות בתור ישויות ממשיות מוחשות, אלא זה איך להסתכל על נפש האדם. אז יש ערך לזה שהאדם יכיר את האחריות שלו על עצמו, ויש גם ערך לזה שאדם יכיר שהרע חיצוני לו. ולכן אני זקוק לשתי ההסברות, גם להסברה האומרת שנפש האדם היא אחת, וגם להסברה האומרת שיש שתי נפשות באדם. זה דבר אחד. דבר נוסף, הבנת אותי? דבר נוסף, צריך להוסיף, שבאמת שתי ההסברות לא סותרות אחת את השנייה. כי כשאני אומר שיש בי נפש טובה וכנגד זה נפש טמאה, שניהם הם רצונות שלי. אני רוצה את הטוב, ואני רוצה את הטמא. זה שני דברים שאני רוצה. בסדר? אלא מה שהרצון הטמא והרצון הטהור אינם נובעים מאותה הנפש, וזה בריא. כך שאני יכול, נגיד, להתכנס אל תוך הנפש הטובה, ולהוציא את התותחים לכיוון השיגים של הנפש הטמאה. התוקפים אותי.
השאלה שלי, האם אני יכול, בוודאי, גם אחרי שקראתי את פסקת הרב קוק, אז ברור לי שהאחריות היא עליי.
כן.
אני עשיתי את זה, מי עשה את זה, מי היצר, אבל ודאי אני. האם אני יכול להגדיר שזה שהנפש שלי יש נטייה אמיתית יותר וטבעית יותר אל האלוקי ואל הטהור?
זה משהו אחר, זה אתה צודק.
ולכן ממילא גם קל יותר ללכת במסלול הזה עכשיו, וזה מה שנותן את הכוח.
זה אתה צודק, זה עוד תחום.
זה שחרגתי לכיוון אחר, זה לא משהו עצמיותי באמת, זה לא...
אתה צודק, אבל אני צריך רק להוסיף דיוק. יש גם ממד שלישי, זה הנשמה שלי. יש הנפש הטובה ויש הנפש הרעה. וחוץ מזה, יש הנשמה שלי. בסדר? והנשמה שלי היא כל כולה תאורה וטובה וכו'. אז זה ודאי, אני יכול לחבר את הנפש של הנשמה, ואז הכל בסדר גמור. ודאי. זה בדיוק העבודה של החיבור. זה צריך צרור החיים, לקשור את הנפש ברוח ואת הרוח בנשמה. כן.
עצם זה שמדברים על זה, זה מראה כאילו שיש דואליות מסוימת באדם.
השאלה מה זה הדואליות שבאדם. אתה יכול להגיד שיש תוך והיקף, ואתה יכול להגיד שיש שתי ישויות נפרדות זו מזו.
אז הנשמה זה
התוך
והנפש
הכיף? כן, אפשר להגיד. טוב, בבקשה.
למדתי מה הרב התכוון שלא, כשהרב הוא אומר שאתן שתי ישויות, הכוונה לא לישויות אלא לדרך הסברה. מתי אני יודע כשאני לומד משהו שזה...
פשוט לפי מה שהרב הוא אומר, אתה תדע, הנה זה כתוב מפורט, אתה רוצה לראות ברב.
אורות הקודש חלק ג'
עמוד רש למד ה' כותב כאן, הלימוד שהאדם הוא יציר מורכב ברוחניותו משתי נפשות, נפש טובה אלוהית ונפש רעה בהמית, הוא אחד מהיסודות היותר נכבדים להערת הדרך של ההבנה האנושית במהות הנפש, והשביל היותר סלול לדרך החיים המוסריים השלמים. האדם יוכל למצוא קורת רוח תמידי על ידי זה, בין בשעת שלוותו, בין בשעת ייסוריו. כלומר, אם שים לב, כל הביטויים שהרב משתמש בהם, זה מה התועלת שיש בהסברה הזאת. אז משמע שזאת הסברה.
אני לא מבין מה ההבדל בין נגיד שזה הסברה ונגיד שזה ישות. כאילו...
יש הבדל. כי למשל, אם אדם נגיד יחשוב שהארץ ישרה ולא כדורית, אני יכול להסביר מה הערך של המחשבה הזאת. זה טוב שבני אדם יחשבו שהארץ פלטה. אז זה לא יהפוך את זה לנכון. בסדר? אז גם כן, לגבי ההסברה של השתי נפשות, הרב כאן לא דן בשאלה אם זה נכון או לא, הוא בא ללמוד כאן מהו הערך של האמירה הזאת. בסדר? הוא לא אמר שזה לא נכון. הוא אומר שזה צד של הסברה. צריך להגיד שבתחום הנפש, הרבה דברים שאנחנו אומרים, הם כדי להקל עלינו את הדרך להגיע אל ההבנה האמיתית. עכשיו הרב אומר, ההבנה האמיתית, אתה תבין את זה לבד. בינתיים, כדי לעזור לך, זוכה פה שתי נפשות. אתה רוצה עוד עזרה? יש נפש אחת בלבד. בסוף אתה תגיע לאמת.
אני חושבתי, אפשר אולי לומר שתמיד זה רק הסברה, אף פעם אנחנו לא מדברים על הישות עצמה, כי אנחנו לא יודעים מה היא.
תלוי באיזה תחום אתה מדבר. יש דברים שזה באמת רק הסברה, ויש לפעמים שגם אתה מדבר על הישות. כן. זה בעמוד רש למד.
מה יצר הרע? אם הרע, יצר הרע, הוא תוקף לבן אדם. כל פעם, למה ברא יצר הרע?
למה ברא יצר הרע? כי יצר הרע זה חלק מהחיים. הרי זה מה שעושה את האדם לחי. כן? אדם, האדם הוא מלא עוצמות חיים. הרי בלי היצר הרע. אם לא היה בורא יצר הרע, היינו מלאכים. כן? זה כמו שרבי שלמה קרל בך אומר, כשאדם רואה שאשתו עושה טעות, מה הוא צריך לעשות? הוא אומר, רבי שלמה קרל בך, הוא צריך להגיד לה תודה. כי אם לא היית עושה טעויות, אז היית מלאך. ואם היית מלאך, היית בשמיים, ולא היינו מתחתנים. מה? יש פה שאלה.
בראת היצר הרב.
הרב חזור, הרב חזור בקשה על עניין הרע והרעות לגבי יצר הרע. כן, אמרתי שהרע זה מלשון רעוע. החיים זה במקום שבו יוצאים מן המוחלטות אל היחסי, וזה הרע. גם היחס ביני לבין חברי הוא אפשרי רק בגלל שאני לא חברי וחברי הוא לא אני.
אז מה זה החיים של
החיים? מה ראוע שם? מה ראוע בחיים של החיים המוות? מה ראוע? זה שצריך עוד ליהנות מזיו השכינה, יש עוד מה לעשות שם. אני לא התאחדתי עם האלוהות שם. כשהרב אומר שהרב קוק תמיד צודק, למה התכוונת? באיזה תחומים? אני מתכוון בתחום של התורה. כן, יש הרבה ויכוחים בתורה. יש במשך הדורות ויכוחים על גבי... כלומר, יש בירורי שיטות. בסופו של דבר צריך להכריע, צריך לפסוק. אז לרב קוק יש סגולה כזאת שהוא יכול לפסוק. אבל חוץ מזה, אני צריך גם לברר מדוע אני אומר שהרב קוק תמיד צודק. לא בגלל שיש לי איזה עיקרון כזה. אלא שתבדוק, כל פעם שהרב אומר משהו, תבדוק אם הוא צודק או לא, ותראה שזה נכון. אנו מבקשים מהרב לתת לנו הדרכה בעבודת המידות שקיבל מרבו הרב לאון מניטו, שהיום יום פטירתו. אני אגיד לכם משהו שהרב יהודה לאון אשכנזי אמר בנושא היצר הרע. אני אמרתי את זה כמה פעמים, אבל כיוון שזה היום יום פטירתו, אז נזכיר משהו. הוא אמר, מדוע אנשים שמחים בחופה? ראיתם פעם חופה? ראיתם שכולם שמחים? מה? זה משהו מעניין. יש איזה רגע כזה שפתאום כולם שמחים. אז הוא אומר, בגלל שזה הרגע שבו מתברר בצורה גלויה שהיצר הרע והיצר הטוב רוצים אותו דבר. וזאת ההוכחה שהעולם הזה הוא לא גיהינם. צריך פעם אחת בחיים הוכחה כזאת. האם הנפש הטובה היא לא הנשמה? ואם לא מי, ומהו היצר הרע? רק הנטיות הרעות? טוב, זה באמת צריך הרחבה, אני לא יודע אם זה בדיוק המקום והזמן, אבל הנפש הטובה, בוודאי שהנשמה היא נפש טובה, אבל גם בתוך הנפש הבהמית יש צד טוב ויש צד רע. מצד קליפת נוגה, יעיין הכבודו בספר התניה, במאמר הראשון, פרק ב'. מה זה היצר הרע? היצר הרע זה החלק החי שבנו. הרי כתוב מפורש בתורה, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר הרע. אז זה חלק עצמותי של נפש האדם. לכבוד הרב שלום וברכה, מאחר והאבות קדמו למתן תורה, האם היה להם יצר הרע? ואם לא, האם בכך היה להם קד יותר לשמש כמאורות האומה בספר הישר, ויקשה עלינו ללמוד מהם ישרות מהי? טוב, זה נראה לי קצת מסורבל. אפשר לשאול, לפרק את זה לגורמים. האם לאבות שלנו היה יצר הרע? תשובה? ברגע שיש בני אדם, אז יש יצר הטוב, יצר הרע. לכן לאברהם, יצחק ויעקב היה יצר הרע, ברור.
למה התורה לא מספרת על זה?
מי אמרה שהיא לא מספרת על זה? הנה, למשל הפרשה שלנו קראנו, ותענה שרי. נכון? אומר רמב"ן, חטאה עמנו. כותב או לא? והיינו איזה. כותב. אז אם כן, התורה כן מספרת על היצר הרע. מה אתה אומר? כן. קשה לנו ללמוד מהם ישרות מהי? אדרבה, כיוון שהם היו כל כך גדולים וכל כך ישרים, אז קל לנו ללמוד מהם ישרות מהי. טוב, בואו נמשיך ברמח"ל. אני מציע. כן. טוב. כי הנה היצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד, ומבלי ידיעתו של האדם הולך הוא ומתגבר בו ושולט עליו. ואם יעשה כל תחבולות שבעולם, ולא ייקח הרפואה שנבראת לו, שהיא התורה כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת חוליו, אלא כשימות בחטאו וטובת נשמתו. למה זה דומה? לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו ואמרו לו שייקח סמה. והוא, מבלתי שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסמה הוא, הוא שם אותו בצד, ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים. הלא ימות החולה ההוא ודאי, כן הדבר הזה. כי אין מי שמכיר בחולה היצר הרע ובכוחו המובבו, אלא בוראו שבראו. והוא שהזהירנו שהרפואה לא היא התורה, מי איפה יניחנה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה. ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה, ורחוק מן האמת הרחק גדול, שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק בתורה, בראותו, דרכיה, ציווייה ועזרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות, שיביאו אל הדרך הטוב. והוא מה שאמרו זכרונה לברכה, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמר, שאמר שבא מחזירן למותיו. אז אם כן, יש צורך לעסוק בתורה. עיינתי בתניה ומעולם לא הבנתי נוגה, קליפה ועוד מושגים מוזרים ולא מובנים. חבל. כן, אז אם כן צריך לעסוק בתורה. אז השאלה, ומי שאין לו תורה אז אין לו אפשרות לתקן את המידות? התשובה היא, זה תלוי למי מופנים הדברים. אם מדובר על יהודי, יהודי זקוק לתורה. אם זה גוי, יש לו דרכים משלו. אבל אם זה יהודי, יהודי צריך תורה. כן? וכמו שהרב אשכנזי היה אומר, צריך להיות מטורף כדי לא להתנהג על פי התורה.
כן? חילוני לא יכול להיות עם מידות טובות?
חילוני, האם יכול להיות עם מידות טובות? זו השאלה שלך? תשובה, כן, הוא יכול.
בלי תורה?
כי הוא לא שייך לתורה.
זה
לא סותר מה שאמרתי קודם. אמרתי, התורה זה מחייב מי ששייך לתורה.
יהודי.
יהודי בעיקרון שייך לתורה. אלא אם כן, הוא תינוק שנשבע. אם הוא תינוק שנשבע, הוא לא שייך לתורה. לכן, התיקון של המידות אצלו לא בא לו מהתורה. כן.
הרב, איך נסדר עם דרכו של הבעל שם טוב שבעצם בא ואמר, טוב, מי שלא יכול ללמוד תורה בעצם מה שחושב זה הדבקות יותר ודרך התפילה?
איך זה מתיישב עם דרכו של הבעל שם טוב שאמר שכדי שמי שאין לו תורה אז שיהיה לו דבקות ברבי ובתפילה וכדומה? תשובה, זה נכון. הרבי של החסיד, יש לו תורה. אז תלך למישהו שיש לו תורה. אבל אם אין לך מישהו כזה, לך, במי תדבק?
אבל אם יש לו תורה, אז לא, אבל הוא
עלה
למדרגת התפילה, אנחנו אמרנו.
במדרגת התפילה, אתה צריך ללמוד להתפלל. ואצל מי אתה לומד להתפלל? אצל מי שיודע להתפלל. אז זה כל העניין של החסידות מקורה ברמב״ם. שהרמב״ם אמר שמספיק שיהיה אדם אחד בעולם בעל מעלה, כדי לתת משמעות לכל העולם כולו. בסדר? זה היסוד של תורת החסידות. נמצא ברמב״ם. בסדר? והנה בכלל זה גם כן, קביעות העיתים אל חשבון המעשה ותיקונו, כמו שכתבתי למעלה, כלומר לא רק לימוד תורה בלבד, אלא שיהיה לאדם זמן שבו הוא מתבונן במעשיו. ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פנאי מעסקה, אם חכם הוא ודאי שלא יעבדהו, אלא יוחז בו מיד, ולא ירפאו לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו. עד כאן, להיום. שלום.